היי גילי.
היי ניב.
היי מאיה, מסובבת המהירה בניסן.
היי מאזינות ומאזינים.
כולנו כאן יחד על תרבות יום א' שהוא.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ.
שמה הוא, מה הוא עושה?
שכבר ביום ראשון הוא מספר על כל הדברים שחשוב לדעת בתרבות במהלך השבוע.
ומה חשוב השבוע בתרבות?
אנחנו נדבר על הסדרה החשובה, It's a Sin, החטא, החטא. כמו שהיו אומרים אצלנו בשעריים, שתעלה בהמשך השבוע ב-YES.
ונארח לקראתה את דוקטור יונתן סגיב, הסופר, חוקר התרבות, שבין ספריו הצעקה האחרונה, אין סודות בחברה.
דברים שהשתיקה יפה להם.
כן, כולם בחיכובו, או חיכובה למעשה.
חיכובו, חיכובה של
החוקרת החופרת.
החופר, כן, עודד חפר. אנחנו נדבר על אלן ורסס פארו, אנחנו דיברנו על זה בצחיקי צחיקי בשבוע שעבר, ואז ראינו את הסדרה, והנה נפלו פנינו.
כן, כבר, אנחנו כבר לא כך רוצים לעשות לגרסה הישראלית, נכון?
מעדיפים שלא תהיה גרסה ישראלית.
לעולם.
אף פעם. וחוץ מזה, יהיה לנו סיבוב מהיר, כי שני אלה כל כך קדושים וגדולים, שאנחנו נצטרך להקליל את העניינים ככה לקראת הסוף.
בהחלט, אבל אני שומע בטון קולך ורואה גם בעינייך.
כן.
שאת קצת... את לא בשיא הריכוז ורוחך קצת נפולה?
אני כן בשיא הריכוז ורוחי פשוט לא צוהלת כתמיד.
זה קשור לאייטם שפרסמתם בבוקר באתר על ספרה של גליה עוז?
כן, האמת שכן, זה קשור לזה. גליה עוז מוציאה ספר, על הספר ידעו מעט מאוד אנשים, ממש נכתב ונערך במידור כמעט מוחלט, משום שהוא עוסק בנושא נפיץ. והוא ילדותה של גליה עוז. עכשיו, באמת בברנז'ה, כאילו בענף הספרות, מן המפורסמות הוא שגליה עוז מצויה בסכסוך עמוק עם משפחתה, במיוחד עם אבא שלה. ובאמת היה מסתורין וכל מיני שאלות שנשאלו סביב העניין הזה לאורך השנים, ובספר גליה עוז מספרת שבעצם היא קורבן לאלימות במשפחה, אלימות מתמשכת, עמוקה, משפילה.
זו גם אחת ההשערות שהיו.
כן, אבל מצד שני, אתה יודע, עמוס עוז, אחת ההשערות זה משהו שאי אפשר לכתוב אותו בספר מרוב שהוא נשמע על הנייר לא אמין.
כי הוא סופר גדול, וסופר גדול לא יכול להיות הורה מחורבן.
כי הוא הומניסט, כי הוא דיבר על הבעיות שלו, הוא כתב אותן, כי הוא סמל, כי הוא אדם ששוב על הנייר היה נראה ש... מודע לחולשותיו והתגבר עליהן.
זה כאילו צועק את השיחה שאנחנו הולכים לקיים על אלן נגד פארו, ואני לא רוצה לבזבז כל מיני טיעונים ומסקנות שלי. אבל תראה, יש את הקלישאה על זה שכשבן אדם מגיע לראיון, הוא חושף את החולשות והפגמים שהוא מוכן לחשוף, ועל ידי כך הוא שולט בנרטיב. זה גם קשור לפרסונה, נגיד, שלמדנו על וודי אלן לאורך השנים, נכון? מי הוא ומה הוא? הוא נהג לצייר את עצמו כמישהו שסובל מ-XYZ, ולהנחיח את החולשות שלו החוצה. הנה, אני נוירוטי, חולני, יהודי פספוס. מתברר שגם אצל עמוס עוז, הוא נחיח כנראה את מה שהיה לו נוח.
תראה, עמוס עוז בספר של נורית גרץ, שהוא המסמך הקודם שדיבר על עמוס עוז האמיתי, ויצא לפני כמה חודשים, מופיע ציטוט של עמוס שהוא אומר, אני אדם שהתמודד עם שדים אלימים, היו לי דחפים אלימים מאוד, ויכולתי להם. וזה משפט שעכשיו כשאני נזכרת בעצמי קוראת אותו, אני מבינה אותו באופן אחר לגמרי. אף על פי שמשפחת עוז, שאינה גליה עוז, מכחישה מכל וכל, אבל זה באמת משהו שמהדהד בי מאוד, ואני באמת אמיתי בדיסוננס
ובמצוקה. כמי שסיקרה את עמוס עוז לאורך הרבה שנים, גם את היצירות שלו וגם את האיש עצמו, היית רוצה שהספר הזה יצא כשהוא עוד בחיים? זאת אומרת, מה את חושבת על זה שזה יצא אחרי מותו? זה הופך את זה לסגירת חשבון, זה מונע אימות אפשרי של האייקון עם התקשורת שהפכה אותו לכזה.
כן, אבל אין מה, כאילו איך אתה יכול, מה היה אילו, זה לא קרה, זה קרה עכשיו, מה אנחנו עושים עכשיו?
אני לא יודע, תגידי לי את מה עושים, אני חושב שאנחנו בכלל בתרבות, באיזה צומת כזה, של מה עושים עכשיו, מה אנחנו עושים עם אומנים גדולים, כשהיצירה שלהם עומדת בניגוד למי שהם היו. אני לא יודע גם, זה קצת כל מקרה לגופו לכאורה.
כמו שאומרים במכון לרפואה משפטית, כל גופה לגופה. בוא נדבר על...
אלה יש להם הומור שחור, זה משהו.
בוא נדבר על אלן ורסס פארו. Where do you see yourself in 5 years
time? What do you want to be doing? What's the plan?
I just want to be happy. I want to learn everything.
I'll be stinking rich.
He's going to London.
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 I'm getting out of here. I'll be staying at 23 Piss Off Avenue, London W. Fuck.
היא כבר שודרה באנגליה, אבל היא תשודר בשבועות הקרובים בהרבה מאוד טריטוריות בעולם, ואצלנו מיום רביעי ב-VOD של YES, החטא, It's a Sin, הסדרה החדשה של ראסל טי דייוויס, חבר שלנו מהשנים, Years and Years.
שאת אהבת ואני קצת פחות.
ומשערוריה אנגלית למדי.
ומקוויר אז פולק, או כמו שקראו לזה בארץ, הכי גאים שיש.
כן.
סקס, גברים ווידאו טייפ.
והוא גם מהכותבים של דוקטור הו, אני חושבת, במשך הסוריה. ועוד כל מיני פרויקטים שהוא עשה. אחד הכותבים הבריטים המבריקים והמוערכים בעולם. והסדרה הזאת היא אולי הסדרה הכי ביוגרפית שלו, היא מספרת על חבורה של בחורים צעירים שמגיעים בגיל 18 ללונדון מכל מיני פריפריות בממלכה הבריטית. מין סיפור על התבגרות וגם סיפור על התבגרות לאור מגפה. שנות ה-80, האיידס מתחיל להשתולל וממגפה שהוכחשה הוא הופך למציאות כואבת מאוד. וביקשנו מחבר שלנו, דוקטור יונתן סגיב, חוקר תרבות וסופר, לבוא לכאן. היי יונתן.
שלום, שלום.
תודה שבאת.
מתרגש.
שגם הגיבור שלו, החופרת, הוא קוויר שמגיע לעיר הגדולה.
כן.
ושם משנהל בה.
ושם חוקר תעלומות רצח בה, באופן הכי גאה שיש.
כן. זה היה כזה הצגה קודרת של הסדרה הזו, אבל צריך להגיד ש-It's a Sin היא סדרה כיפית מאוד, באופן מתנגש בצורה בוטה ממש עם התמה העצובה מאוד שלה. אז יש לה רגעים קיצוניים לכאן ולכאן, היא גם נורא נורא כיפית, והיא סדרה על חבורה ועל איזה כיף זה להיות צעיר בעיר גדולה, וגם סדרה על מוות נוראי מידי מחלה קשה ודעות קדומות.
סיטקום כשלכולם יש מספרי מוות על הראש. פחות או יותר.
יואו, זה תיאור ממש נוראי, הגם שהוא נכון.
יונתן, ראית את הסדרה הזאת בבינג'? זאת אומרת, היה לך חוויית בינג' איתה?
כן, היה לי חוויית בינג' איתה. האמת שראיתי אותה ממש ביומיים האחרונים. ואני חושב שכמו שאמרתם, זו סדרה שזה בעיניי ההישג הגדול שלה. כלומר, כבר ראינו סרטים על איידס, קראנו ספרים, ראינו מחזות. כלומר, לא שיש כל כך הרבה, אבל יש. אבל אני חושב שזו פעם ראשונה שאני רואה סדרה שמצליחה להיות על נושא כל כך טרגי, ומצליחה גם להיות טרגית ועצובה, ובו בזמן מענגת וסקסית. וזה הישג נורא גדול, וזה גם חלק מהמסר שלה, אני חושב, על האפטרמאת של מגפת האיידס, ועל איך להתמודד איתו. כלומר, זה כזה הסדרה שיש לי בעיות איתה, אני לא חושב שהיא סדרה מושלמת, אבל אני חושב שהיא בהחלט יוצאת דופן באופן שבו היא מטפלת בנושא הזה.
בוא נעשה איזה רשימת מקולת באמת של יצירות קודמות שהיו. אנחנו יכולים לדבר על הלב הרגיל ועל מלאכים באמריקה, על רנט ומועדון הלקוחות של דאלאס, נכון. השעות ופילדלפיה, אז באמת יצירות מאוד כבדות.
והרבה שירים של הפט שופ בויז.
והמון שירים של הפט שופ בויז, תודה לאל. לפחות זה, יש משהו לא, להיאחז
נגיד,
בו.
It's a Sin, השיר עצמו הוא על הומואיות, אבל נגיד שיר כמו Your Funny Uncle, זה שיר על מוות של חבר קרוב של ניל וקריס, והלוויה שלו מעץ, ושמגיע לשם דוד שלו עם מדים צבעים, ומסתכל על כל החברים הקווירים, ולא מבין מה, רק בלוויה הוא מפנים מה קרה, ואת הטרגדיה הזאת. אבל אין יותר מדי, לא?
לא, אני לא חושב שיש יותר מדי, אין לי הרבה מה להוסיף על מה שגילי אמרה, למעט והתזמורת המשיכה לנגן, And the Band Played On, שזה סרט שכזה אותי בשנות ה-20 שלי כזה די אילף. מה שעניין אותי זה, אני חושב שבסרטים האלה, וזה גם כזה משהו שנורא הדהים אותי ב-It's a Sin, שכשאני חושב הרבה על סרטים המאוחרים יותר על מגפת האיידס, היה נורא נורא חשוב לסרטים האלה להבהיר שמגפת האיידס היא מגפה של כולם, שמשפיעה על כולם, גם על סטרייטים, כולם יכולים להידבק. ומה שהוא עושה ב-It's a Sin באופן מאוד מעניין, הוא דווקא עושה דאבל דאון על לדבר על האיידס בתור הגיי דזיז.
הסרטן ההומואי.
הסרטן ההומואי. עכשיו, זה גם כאילו נכון לתקופה שבה זה התפיסה הסטריאוטיפית של המחלה, אבל יותר מזה, אני חושב שהוא עושה את זה במכוון בתור כתב האשמה נגד חברה וממסד רפואי שהתעלמו מזה בגלל שזה היה משוייך למחלה הומואית, וזה היה כל כך מרתק לראות את הסדרה עכשיו בעידן הקורונה, נכון? כי אנחנו רואים מה התגייסות של שנה אחת של כל הכספים, כשכולם מושפעים, באיזה מהירות היא יכולה להביא להתקדמות רפואית, ואנחנו רואים בסדרה את אוזלת היד ואת ההתעלמות ואת ההדרה, וזה כזה המסר כזה גם קצת של הסדרה, נכון? שכאילו לא הווירוס הרג כמו הבושה וההתעלמות וההזנחה.
והשורה של הבחורים הצעירים האלה, אגב, השם המקורי של הסדרה הסדרה היה The Boys.
מקסים.
עוד סדרה שהיא The Boys.
עוד סדרה שהיא The Boys. זה היה ממש שובר לב לראות את כמות המספרם של הבחורים האלה שהולכים ומתים לבד.
נכון, וזה תמה גם נורא נורא יפה, כי זה ממש עשית לי כזה קצת סמרמורת עכשיו, כי כאילו, לאורך הסדרה כל הזמן אומרים, there are boys dying, ולא נעשה פה ספוילרים, אבל בוא נגיד שבאמצע הסדרה, כי, טוב, איך אני לא אעשה על זה ספוילר, אבל יש גם את הדיבור על ההסתרה בתוך המשפחה, והבושה mm-hmm. בתוך המשפחה, וחלק מהתמה הזאת של the boys are dying, זה כשהרבה אנשים אומרים, יש כל מיני בנים שנעלמים הביתה. הם חוזרים מלונדון, הם באו ללונדון כדי להמציא את עצמם, כדי למצוא את עצמם כהומואים, שלא צריכים להתבייש, והמחלה מכה, והם חוזרים הביתה לחיק המשפחות, שמדכאות אותן ומכחישות את הזהות שלהם.
מסתירות אותם בחדר פנימי.
בדיוק, ושם הם מתים. וזה פשוט, זה רגעים באמת שוברי לב בסדרה.
עוד משהו שהסדרה הזו מעדדת זה את החשיבות של מהפכת המידע, שאנחנו נמצאים בעיצומה. אתה רואה אנשים בלונדון, לא תגיד בקואלה למפור, כן? ואין להם מידע. הם שולחים מישהו לניו יורק, כדי שיביא איתו פמפלטים וגיליונות של הוויליג' וויס, ושיהיה טיפה יותר מידע, כי בניו יורק יודעים יותר.
אז יש לי סקופ בשביל שניכם. כן. אני ביום חמישי עברתי שעה נעימה מאוד בחברת ראסל טי דייביס בזום.
וואו.
כן, ויש את הסצנה שבה הדמות הנשית הראשית קוראת באמת באחד הפמפלטים האלה שהגיעו מאיפשהו משהו על...
ג'יל, שהיא נהדרת, היא גם משחקת בהשנים.
נכון, ירז ונירז. זה סצנה שקרתה לו באמת. זאת אומרת, גם סיפר את זה בטור שהוא כתב לגרדיאן, אז הוא מספר על עצמו, עומד ומדפדף בכתבה על איידס, ומבין שזה משהו שקיים באמת, כי זה משהו שהוכחש. הוא אומר, יכול להיות שאותה הפחדה שקראתי במגזין הזה, שמרה בעצם על החיים שלי, כי מאותו רגע נזהרתי יותר. יש יסוד אוטוביוגרפי מאוד מאוד רציני, בכל מה שנכתב שם, גם בחבורה הזו, גם הדמות הזו של ג'יל, היא אישה אמיתית. אגב, ג'יל... משחקת בסדרה את אימא של ג'יל.
יפה.
כן. אז יש הרבה קשרים כאלה בתוך הסדרה הזו, וזה בעיניי הופך אותה אפילו להיות יותר נוגעת ללב, יותר חשובה.
אני חושב שאנחנו כאילו מדברים נורא באמת על העצב, היא באמת סדרה נורא נורא עצובה, אבל באמת אני גם רוצה להחזיר את הנושא של הכיף ושל הסקס.
יש את מונטאז' הזיונים.
כן.
שהוא מעולה.
הוא מטורף. זה כל כך יפה, וזה גם קסן, גם, שוב, בלי ספוילרים, אבל זה באמת, יש שם נאומים כל כך יפים, שבהם הסדרה כאילו כל הזמן מבקשת מהצופה גם לקרוא אותה כנגד הטרגדיה, או לזכור שכאילו הטרגדיה והיופי והסקס הם שלובים זה בזה, כלומר, סדרה נורא מצליחה לדבר על האיידס, אבל להמשיך לחגוג סקס, ולהיות נורא סקס פוזיטיב, וכאילו נורא... לדבר על כמה יופי יש בחיים האלה, ובמיניות המשוחררת הזאת.
יש מונולוג של אחת הדמויות, לא נגיד מי, שאומר לאמא שלו...
בסוף לא הזכרו כמה כיף זה היה.
כן, זה נורא מצחיק איך כולנו מנסים להימנע מספוילרים, כי אחד התענוגות שהיה לי בפרק הראשון, זה קצת לחשוב על הסדרה הזאת גם כעל, בעצם מז'אנר האימה. כי בתור צופה שיודע מה הולך לקרות...
כן, מסתרמה? לגמרי.
זה האפקט כזה של הסדרה, שאתה אומר, אוי לא, מי פה הולך למות, ואתה יודע שבחמישה פרקים האלה, אתה עכשיו הולך לראות כאילו איזה סיילנט קילר שלאט לאט הולך וגדל והולך לתקוף ולהרוג את הגיבורים שלך, וזה אפקט רגשי נורא חזק של הסדרה.
אני רוצה לדבר על שני מוטיבים שמאוד מאוד חזקים גם ביצירה של ראסל טי דייביס, ובוודאי נוכחים כאן. תכף ניגע בפסקול, שהוא בעצם מספר עוד עלילה סמויה. לפני זה אני רוצה לדבר על זה שיש איזה משהו שגילי נורא אוהבת להשתבש במילה מזדחל, נכון? את אוהבת אותה?
מילה טובה.
בסדרה הזו, האמת והצער וגודל הטרגדיה מזדחלים פנימה לחייהם של הדמויות, מבלי שפתאום נגיד נראה מהדורת חדשות שבה אומרים, אוקיי, הומואים, מהיום משתמשים בקונדום. לא, פתאום אנחנו רואים סצנה, אחרי שכל הדמויות, אף אחת מהן לא דיברה בכלל על אמצעי מניעה, פתאום דמות אחת שולפת מהכיס של הקונדום, ואנחנו מבינים שהיה איזשהו שינוי פאזה. אנחנו רואים דמות מעין מתנגדת חיסונים כזו, היא קונספירטיבית, היא חושבת שהכל זו המצאה כדי למשטר את סגנון החיים ההומואי, ופתאום היא נזהרת, אנחנו רואים את הנונשלנטיות שבה הדמות הזו נזהרת. זאת אומרת, היא כבר הפנימה את השלב הזה, ולא היה לא הייתה את השיחה הזו, שבו כולם מתאספים בסלון, אומרים, אוקיי, יש עכשיו את המגפה הזו, ואנחנו צריכים להיאבק בה באחת, שתיים, שלוש. לא, אנחנו רואים רק את איך שהדמויות פועלות. זה גם משהו שנורא שמתי לב אליו בשנים, שאנשים פשוט באיזשהו שלב מתרגלים לקושי ולקורח של המגפה שרודפת אותם, או לצרה התורנית שרודפת אותם. וזה גם קצת מהדהד, כמו שאמרת, זה נורא מהדהד את הקורונה. אנחנו לא מתכנסים, אומרים, אוקיי, מעכשיו זה יהיה 1, 2, 3, 4, אנחנו פשוט למדים לחיות עם זה.
בגלל הקורונה זה נורא מצחיק, אגב, לראות נגיד את כל היצירות האחרות על איידס. אני הייתי רגיל נורא לפני עידן הקורונה, ונכון, בתור הומו שגדל עם הפחדים האלה ועם הסטיגמות האלה והסטריאוטיפים האלה. כל כשאני רואה סרט מגפת האיידס, ואני רואה דמות שהיא כאילו נורא נזהרת ונורא מנקה ונורא מלאה דעות קדומות כלפי אנשים נשאים או חולים, אני כאילו, יצור גזעני, הומופוב מטורף, לך מפה, תתבייש לך. וכאילו, בגלל שכולנו הבינו, כן, לפתע פתאום על בשרנו את ההיסטריה ממה זה מגפה ומחוסר המידע, את פתאום רואה את הסצנות האלה של הפחד, של החשש כאילו מההידבקות, הן אצל הדמויות ההומואיות, הן אצל הדמויות הפרו-להטביות, וגם אצל הדמויות השמרניות, את פתאום רואה אותה בצורה כאילו יותר מין אחרת, בצורה יותר מזדהה, יותר מרוקחת, או יותר מבינה, בהחלט בשלב שבו המידע לא ידוע, כאילו. יש שם סיקוונסים מטורפים של שטיפת... שטיפת משטחים וכפפות, אני הייתי, שלום יונתן סגיב במרץ 2020.
בדיוק,
מה שלומך?
האם לא כולנו במרץ 2020 שטפנו את הידיים שלנו אחרי כל יציאה מחדר כלשהו?
כן, אחרי קבלת מלפפון מטיב טעם.
כן, כמו מנתחי מוח.
ממש.
איצסטין קורה במשך עשור, מ-81 עד 91. אני זוכרת כילדה בת 11, אני חושבת, את הפעם הראשונה שהתפרסמה כתבה גדולה על איידס בארץ. ואני זוכרת את הרע שזה עשה, כי באמת הייתה מגיפה ולא ידעו, לא היו פרטים, ובטח מה שקראנו אז גם לא היה מספיק. אז אנחנו יכולים טיפה לדבר על מה שקרה גם פה וגם מבחינת האופן שבו קשה היה לתווך את המידע הזה. ניב מקודם אמר עד כמה חשובה מהפכת המידע, זה באמת איזו המחשה מאוד מאוד גדולה על ההשפעה החברתית שיש לחוסר במידע.
לא יודע, זה מורכב לי לענות על זה, אני מנסה לדבר תוך כדי שאני חושב. כי בעצם זה נכון שבמיוחד כיום בעידן הקורונה, אני מסתכל על הסדרה הזאת, וכן, אני מסתכל יותר באמפתיה, במובן מסוים, על, על, על הפחד, על הפחד מההידבקות, על הפחד מהמחלה, אני מבין את החוסר ידע, אני מבין את ההיסטריה. אבל אני חושב שהסדרה הזאת, אני גם מנסה בכוונה דווקא לדבר דרך הסדרה, ולא דרך הדעות שלי, אני חושב שהסדרה נורא נורא מדגישה שההומופוביה קודמת לטיפול באיידס.
אתה ממש צודק. תוך כדי שאתה מדבר, אני חושב על סצינות מהסדרה, אתה ממש צודק.
כן, ההומופוביה מכוננת את הטיפול באיידס, היא מכוננת את היחס לאיידס, והיא הסיבה למה התעלמו ממנה, היא הסיבה למה פחדו איתו. ההומופוביה היא חוננה את מי מותר לכלוא ואת מי אסור לכלוא. למי נתייחס כראוי לטיפול, למי נתייחס כלא ראוי לטיפול. ובגלל שהם היו הומואים, הם לא זכו לטיפול, לא בגלל שהייתה דיסאינפורמציה.
אתה צודק, אתה
צודק לגמרי. ואנחנו רואים גם בסדרה, בשלב נורא מוקדם כבר כמה יחסית מגלים, כבר עובדות מהימנות, אבל אין שם פשוט מישהו שיקשיב, וגם יותר מזה, אין מישהו שיפרסם. התקשורת לא מתעסקת בזה, היא לא מפיצה את זה הלאה, אז הבעיה היא לא רק דיסאינפורמציה, הבעיה היא בקשל באינפורמציה, הבעיה היא בקשל של להפיץ את האינפורמציה הזאת, כי לא מעוניינים, כי זה הומואים ולא אכפת.
תוך כדי שענית, אני כאילו הרגשתי כזה מטומטם, שאני אומר, אפשר אולי להבין את ה... זה נוח הדיסאינפורמציה, כי אתה כל כך צודק, רואים את זה גם בסדרה, ומדגים את זה, איך ההומואיות וההומופוביה, הם בעצם מה שמכונן את כל הטיפול באיידס מההתחלה. כן. אם היית אומר שזו מחלה שפוגעת בפריון של גברים הטרוסקסואלים, תוך שנייה היה נמצא לפתרון. כן. או לפחות היא הייתה מודהדת בתקשורת.
כן, ובמשך זמן הרבה הרבה יותר קצר, כי כאילו זה באמת מדהים לראות כמה העולם השתנה, כמה אנחנו כבר יחסי, שוב, העולם המערבי ובאזורים מסוימים, ובאיזה מקום אחר אנחנו, אבל באמת כמה זמן לקח להתמודד עם המגפה הזאת ועם הטיפול בה.
אני רק אגיד שנקודת המפנה היא מג'יק ג'ונסון. זה הרגע שבו העולם מבין שאיידס היא לא רק הסרטן ההומואי, ואז גם, הנה, היא הולכת לפגוע באייקון ספורטיבי שמקובל על כולם, ואז גם מפנים לזה הרבה כסף, גם מג'יק בעצמו, סוחף אחריו קהילה מדעית, אבל בוא נלכלך לסדרה, ואז נסגור בחיוב עם הפסקול.
כן. אני מת על ראסל די דייביס, אני חושב שהוא כאילו, A Very English Scandal, זה אחת הסדרות הכי טובות של השנים האחרונות, Years and Years היא סדרה מאוד שאפתנית, שברובה מצדיקה את השאפתנות שלה.
אני אגיד יומרנית, גילי, תגיד שהשאפתנות שלה גם מגולמת בתוצאה.
אני גם חושב.
ו-It's a Sin היא סדרה מצוינת, היא סדרה מיוחדת, היא סדרה שמאוד מאוד סוחפת. היא קצת יותר ריין מרפית ממה שציפיתי, כלומר אני חושב שיש בה קטעים קצת פדגוגיים, קצת דמגוגיים, שכזה הייתי, אוקיי, כאילו נורא ברור הכוונה של היוצר גם לחנך קהל צעיר, קהל שלא מודע.
יש טיפה קיץ', בעיקר בסופי פרקים.
כן. לי גם כזה הסיין של נגיד העורכת דין שמגיעה מווילס, והיא כאילו מתמודדת עם
ההומופוביה.
עם ההומופוביה. נכון, אבל כל הדרך שבה הדיון המשפטי מתנהל, תראו, אנחנו יכולים להיכנס זה בזה בראש, או אנחנו יכולים לקחת צעד אחורה ולהבין איך לעבוד על זה ביחד. כאילו, מן כל הסיינות כאלה עם מסר, שקצת הפריעו לי, ואני חושב שהדמות של ג'יל, שאחד מחבריי קרא לה בלה דואגת, היא בעייתית בעיניי, היא מוזרה בעיניי ש... אני חושב שיש שם ייצוג נשי נורא נורא מעניין, בין האימהות, יש אימהות טובות, יש אימהות רעות, יש הומופוביות, יש תומכות, אבל... זה היה לי מוזר שהדמויות של ההומואים הן כל כך מפורטות, הביוגרפיות שלהם, העדפות המיניות שלהם כל כך ידועות לנו, ויש לנו דמות אחת נשית במרכז ג'יל שמניעה את החקירה אל המגפה, אבל כל מה שהיא עושה כל הזמן זה לדאוג לחבריה ההומואים. אני בסופו של דבר, יש לך בן זוג, יש לך בת זוג, את רוצה זוגיות, את רוצה רומנטיקה, את לא רוצה... את באמת רוצה לשחק, את לא רוצה לשחק, אני לא יודע הרבה על הדמות הזאת.
אבל גם הסדרה עצמה מתייחסת לזה.
רק בסוף עם האמא, נכון שזה רגע חזק.
כן, הסדרה עצמה מתייחסת לזה, אני חושב, שהיא שואלת, רגע, אז מה התכלית שלך? את פה רק בשביל ללוות את כולם? את פה זאת שדואגת להם? אין לך חיים משל עצמך? כאילו על זה השלחת את כל החיים שלך?
אבל אז זה מה שהיה לי מוזר, שהסדרה מעלה את זה באמת בסצנה מעולה, אבל בעצם לא דואגת לזה, תספקו לי עוד קו עלילה, יש לכם 5 פרקים, תנו לי עוד כמה סצנות. מי זו ג'יל, חוץ מכאילו בחורה שנורא נורא דואגת להומואים שמתים.
עם הורים ממש קולים.
עם הורים ממש קולים.
ואיך אנחנו יודעים שהם קולים? כי האבא שחור והאימא לבנה. הנה, אנחנו יודעים שהורים פרוגרסיביים. רגע, אני רוצה להרים מההורדה שלך ולהגיד שהפרק האחרון, אני חושב שאם הבחירה היא לקחת את נקודת המבט של ג'יל, או לקחת את נקודת המבט של ההורים, אני לוקח את ההורים, כמו ראסל טי דייוויס, ואני חושב ש... ואנחנו לא מספיילרים פה. כל הסצנה של האימא, בבית חולים, שאנחנו פתאום נכנסים לנקודת המבט שלה, והולכים איתה במסדרונות, ורואים את הניסיון שלה להפנים את מה שקורה פה, היא לא מבינה, היא מ-0 ל-100, וברקע את האבא. ואת ההתמודדות שלו, ואת השינוי שהאבא עובר גם באיזה מין עדינות כזו. אין איזה רגע התפקחות של האבא שבא אומר, הו, אני כבר לא הומופוב, הבנתי. לא.
נרפאתי שעה שבני חולה.
כן. לא, אנחנו רואים איך זה פשוט נוחת עליו. זה העניין שלי עם ג'יל ועל הפרק האחרון, אני חושב שגם, אפילו אם נדמה לכם שסיימתם את הסדרה בפרק הרביעי, לא. אתם חייבים לראות את הפרק האחרון, כי הוא הפרק הטוב בסדרה.
ואני רוצה להגיד משהו על סדרות הומואיות, ועל ייצוגים של הומואים בטלוויזיה, ולהגיד שאני חושבת שאחד מנושאי הדגל הגדולים של התחום הזה, של הנושא הזה, הוא באמת ראסל טי דייוויס, ושמה שהוא עבר ב, לא יודעת מה, 15-20 שנות קריירה, מאז קוויר אז פולק עד עכשיו, זה פשוט לספר בקליפת אגוז מה קרה להתייחסות של העולם המערבי להומואים.
רוצה באמת גם להוסיף למה שאמרת גילי, כי גם ולקשור את זה לרשימת היצירות שדיברנו, שגם מטפלות באיידס, שזה נורא מעניין לחשוב על It's a Sin ועל Pose באמריקה, כשתי יצירות מקבילות שקורות בבריטניה ובארצות הברית, ובאמת מסמלות איזה רגע, אני חושב שמצד אחד הקהילה הלהטווקית היא נורא נורא חזקה, והיוצרים שלה כיום, כמו שאמרת, כמו ראסל טי דייוויס וריין מרפי, הם נורא נורא כבר חזקים ונורא נורא מעוגנים בתוך התרבות האמריקאית הפופולרית, והם כעת מרשים לעצמם באמת לחזור שנים אחרי למגפת האיידס ולרגע הטראומטי והמכריע הזה שנורא נורא עיצב את הקהילה, ולחזור אליו ממקום הרבה הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מעניין וביקורתי, גם כלפי כאילו החברה בכללותה, וגם כלפי דברים שקרו בתוך הקהילה, וזה דברים שנורא רואים ב-It's a Sin, והם נורא מרתקים ועמוקים ויפים.
טוב, נסיים
בטוב בפסקול?
בטח, בטח. פסקול מדהים, לא? נתנו לי הכל, נתנו לי הכל.
נתנו כל מה שהייתי רוצה מחתונה טובה. נמצא שם, הנה ניב כבר חמצמץ שם.
לא, אני לא חמצמץ, אתמול בערב בשיחה בין גיל לביני אמרתי לה שאני כאילו קצת מאוכזב, כי ציפיתי שילכו טיפה יותר לעומק, נגיד בעיניי הפסקול הכי מימן וחזק, ובמועדונים, ששומעים את ההיי-אנרג'י, ההומוי הזה, הפקות של בובי או, ודברים, אחר כך אתה שומע גם בהפקות של הפצ'ו בויז. זאת אומרת, אתה רואה איך מזה נהיה הפצ'ו בויז. וכאילו חשבתי לעצמי על השירים שמשולבים שם, נגיד, פרידום של וואם במונטאז' זיונים, נכון? זה זה? או סמול טאון בוי של ברונסקי ביט. ואז חשבתי לעצמי שבעצם הפסקול מספר עוד סיפור. כי Small Town Boy של ברונסקי ביט, אם אתם זוכרים, VH1 Classic או מ-Greatest Hits ב-MTV, הוא קליפ שמספר את הסיפור בעצם של It's a Sin, על נער הומו מעיירה קטנה, שמגיע לעיר הגדולה בחיפוש אחרי חיים יותר טובים, שאבא שלו לא מקבל אותו והמשפחה שלו לא מקבל אותו, בגלל מישהו שהוא רוצה לחיות את הזהות שלו, הוא בורח משם. ו-It's a Sin, פתאום חשבתי שהמהלך שעושים עם השיר, ששומעים רק את הפתיח שלו, ולא שומעים את הטקסט, יש בו משהו מאוד מאוד חזק. כשאתה עושה ספונג'ה ביום שישי בבוקר, אתה שם את הפסקול של איצסין, לא ממש סובל.
אבל יו, זה מקסים מה שאמרת עכשיו, כי טוב, א', אתה תמיד גם, כמובן בגלל הידע האדיר שלך, אתה קורא פסקולים בצורה שאני... לא, באמת, אבל אתה קורא פסקולים בצורה שאני לא מסוגל. א', זה נורא יפה, אבל גם אני חושב שאיך שסיימת את זה, אם כאילו לעשות ספונג'ה לאיצסין, סדרה על מגיפת האיידס בלונדון, זה נורא נורא מסכם יפה את רוח הסדרה, וזה נורא מסכם, שוב בלי ספוילרים, באמת את אחד הנאומים המרגשים של הדמויות שם, שהוא אומר שנורא עצוב לו, שכשיחשבו חזרה על השנים האלה, יחשבו עליהם רק בתור שנים קשות וטרגיות, וישכחו את כל הכיף. והוא אומר, והיה כל כך הרבה כיף.
כן.
וזה כל כך יפה וכל כך שובר לב, ואתה סיכמת את זה דרך המוזיקה עכשיו בצורה נורא נורא יפה.
אני אבל גם חושב שאתה יודע, אנחנו מדברים על האובדן ואיזה גיבורי תרבות פוטנציאליים איבדנו במגפה הזו, ואתה שומע את כל השירים האלה ואתה אומר, יכלו להיות לנו פי שמונה יותר שירים כאלה. אז זה קצת ככה. טוב.
דוקטור יונתן סגין.
לא. לא.
תודה רבה, היה לי נורא כיף.
This is the story of two of the biggest stars in the world.
The father is Woody Allen, writer, director, actor. The mother is Mia Farrow, his co-star and mother of his three children.
Say hi.
Hi.
My family was really close.
It was an amazing childhood. But no matter what you think you know, it's just the tip of the iceberg.
מחר גילי יהיו זמינים כל פרקי המיני סדרה תיעודית אלה נגד פרו. לכל מי שזכיין או זכיינית של HBO.
שזה יס, הוט, סלקום טיווי.
ודי לא כדאי לאף אחד לפספס את זה, אני חושב.
או לראות את זה, לעומת זאת.
כן.
מצד שני.
מאידך גיסה, אל תראו. ראינו את זה בסוף שבוע, את ואני, את כל ארבעת פרקי הסדרה. קשה לומר שעשינו עליה בינג', כי זו לא סדרה שאפשר לעשות עליה בינג'. זו סדרה שאחרי כל פרק צריך לנשום עמוק ולהבין מה ראית ומה המשמעות של מה ראית, ולהתעמת עם הזיכרון שלנו, ואיך שאנחנו מעצבים בראש שלנו את הנרטיב התרבותי ושל מה שקרה ואת היחס שלנו ליצירות אומנות, וזה גם ממשיך את מה שדיברנו קודם.
זה גם ממשיך את מה שדיברנו קודם, וגם זה מאוד מזכיר לי את ההתמודדות של שנינו עם Living Neverland. אתה זוכר גם את זה ראינו ברצף, באיזה הקרנת בוקר.
לעזב את Neverland, המיני סדרה על מייקל ג'קסון.
כן, שממנה באמת יצאנו, אין, המילה היא מזועזעים.
אנחנו לא הקורבן פה, ראוי להכריז, כן?
אנחנו יודעים ככה לשלוף בקלות מה עיקרי הפרשה הזאת של משפט המשמורת, נכון? כן. של וודי אלן ומיה פרו.
שבעצם הוא טבע.
הוא טבע את המשמורת על שניים מהילדים שלהם.
בעצם על שניים מהילדים, אבל גם על ידי כך הוא ניסה לקבוע שמיה פרו היא אם...
ניסה לערער את, את קשירותה להיות אימא. יש שם איזשהו... ארוך שנים מאוד, מיה פרו היא אימא ביולוגית ומאמצת של חבורה שלמה של ילדים, מדובר בשבעה, שמונה?
כן. עכשיו כשאת מתארת את זה, הבנתי למה קוראים לסדרה אלה נגד פרו. לא רק בגלל שזה הוא נגדה, אלא משום שבמשפט, ולא פרו נגד אלן, משום שבמשפט הזה, במשפט המשמורת המדובר, שבו מתרכזת מירב הסדרה, אני חושב שמגולם הכל. זה הניסיון לעצב את הנרטיב, וההצלחה לעצב את הנרטיב. אני לא הנתבע, אני התובע. אני רוצה משמורת על הילדים האלה, ילדים שכל חיי התחמקתי מהם, כן? אני מכריז שהאישה הזו, שהיא כל חייה אם, כן? מיה פרו, זו כמעט התכלית שלה, היא אומרת את זה. זה לגדל ילדים, זה להיות אם, זה להיות ראשת משפחה. זו התכלית של, של חייה של מירה פרו לדבריה, כן? לא להיות שחקנית, היא אימא במהות שלה, היא אשת משפחה במהות שלה, אז הוא רוצה, באלה נגד פרו הזה, הוא רוצה לקעקע
את הלגיטימיות, כן, של הטענות שלה. ובעצם מה אנחנו יודעים שם? אנחנו יודעים שאם אנחנו ננסה להתייחס את זה בצורה כרונולוגית, כמו שהעולם גילה על זה וכמו שהיא גילתה את זה, מתברר שהייתה לו מערכת יחסים מינית ארוכה עם סוני, ביתה המאומצת, היא ימצאה אותה בגיל יחסית מבוגר, גם הסיפור שמאחורי האימוץ מוסבר שם בסדרה, ולימים, זמן מה אחר כך, אנחנו מגלים שמערכת יחסים מינית התקיימה גם בינו ובין דילן, ביתם המאומצת, כשהיא הייתה בת...
שבע.
אנחנו מגלים את זה שהיא הייתה בת שבע, אבל זה מערכת יחסים שהצדדים המיניים שלה התחילו שנים לפני זה. ונרמזים לאורך כל הדרך מגילאים מאוד 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 מוקדמים, ולפיכך מצמררים אפילו יותר, אם אפשר להיות יותר מצמררים ממה שאנחנו, לא יודעת, אתה רואה את זה ואתה פשוט באמת מרגיש בחילה וכעס.
נירית אנדרמן, עמיתתנו וחברתנו, כתבה את זה הבוקר. מי שרואה את הסדרה הזו, לא יכול יותר לשבת על הגדר, לא יכול יותר לומר, אני לא יודע, זו מילה שלו נגד מילה שלה. משום שאומרים את זה, יוצרים גם בריאיון שתורגם, ואני מפציר במאזינותינו ומאזינינו לחפש אותו, אומרים, זה לא היה, הוא אמר, היא אמרה. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל על הפרשה הזאת, שהיא סוקרה מכל הכיוונים, שנחקרה מכל הכיוונים.
כן, באיזשהו שלב זה נהיה נורא מכוער גם, כן.
כן, אבל זה לא הוא אמר, היא אמרה, זה הוא אמר, הוא אמר, הוא אמר, היא לחשה, הוא אמר, הוא אמר, הוא אמר. ואנחנו רואים את זה, ואנחנו מגלים שאדם שמאוד מוכשר ביצירה של נרטיבים, שהצליח ליצור את הנרטיב הדי מופרך הזה, שבו היפוכונדר נוירוטי, נמוך קומה, מקריח וג'ינג'י יהודי מניו יורק, הופך לסמל מין, מה זה בשבילו לייצר עוד נרטיב, שהאישה שהוא היה איתה היא לא קשירה להיות אם, ושהיא היסטרית, כן?
כן.
כמה זה קשה לייצר נרטיב על מישהי שהיא היסטרית? כמה זה קשה לסרטט נרטיב על אישה ולומר שהיא היסטרית? זה לא קשה בכלל.
לא,
בטח כשיש לך את הכישורים הרטוריים של וודי אלן.
I really hit bottom. You know, I just felt that in a godless universe, I didn't want to go on living. Now, I happen to own this rifle, which I loaded, believe it or not, and pressed it to my forehead. And I remember thinking at the time, I'm going to kill myself. And then I thought, what if I'm wrong?
ואנחנו רואים בסדרה הזאת כל מיני פנים של וודי שלא הכרנו.
אנחנו מגלים אדם מלא זדון, הוא בדיוק לא הזליג הזה שהוא אוהב לצייר את עצמו.
כן.
הוא אדם מלא זדון ומניפולציה.
נכלולי.
זה סדרה מאוד מאוד קשה לצפייה. אני חייבת להגיד, אגב, לגבי אימי זירינג וקירבי דיק,
כן.
היוצרים של הסדרה.
שהתפלאתי לגלות שקירבי הוא בן.
אני גם אותו דבר.
אני זוכרת קירבי משושלת, הבת של ג'רארד המשרת, שהיה לה רומן עם אדם.
השאלה אם בלייק היה אביה הלא ביולוגי.
אני לא יודע, בואי נחזור לאלן נגד פרו.
בואי נחזור לשורות, כן. בקיצור, זאת סדרה מאוד קשה לצפייה, ואף על פי כן חשובה מאוד לצפייה. והיה איזה משהו שכשאתה ואני דיברנו לפני זה, אמרת, ואני חושבת שהוא ממש מדויק, שיש הרבה סדרות שמתעסקות בפשע אמיתי שקשור לפשעים של...
פגיעה מינית.
כן, של פגיעה מינית, לעבירות מין, מיטו, ויש מין כזה, נו, עוד סיפור כזה, ודווקא בגלל זה כל כך חשוב שהדברים האלה יוצאים, שהסיפורים האלה יוצאים והם לא נשארים ולא מוברשים תחת השטיח.
תראי, אמרתי לך את זה כי בצפייה באלה נגד פרו, הרגשתי שאני צופה יותר מפותח ויותר משוכלל. אני מזהה מסמנים ומסומנים שכבר ראיתי בסדרות פשע אמיתי, בין שדוקומנטריות ובין שעלילתיות, קודמות. ופתאום דברים מצטלבים ומתחברים, ואנחנו נהיים בתור צופים, צופים שיכולים לפענח ולפצח ולקרוא את המציאות ואת הסיטואציות האלה שהיינו עד לפני 3 וקצת שנים, זאת אומרת, עד לפני מי טו, עד לפני רונן פרו, בצורה קצת אירונית.
רונן פרו של הרווי ויינסטין.
כן, היינו מאוד, שוב, בנם של מיה פרו ווודי אלן, לכאורה ביולוגי.
אך דומה דמיון מדהים לפרנק סינטרה, איש לא טרח לומר את זה בכל רם, אני חושבת.
אומרים, אבל פתאום כל הסדרות האלה מתחברות לאיזה מין קורפוס של יצירה שמשמש לנו גם כמין מילון מושגים שאנחנו יכולים לחזור אליו ולראות. אני רואה דפוס התנהגות של וודי אלן, פתאום זה מתחבר לי לאר קלי או לדרטי ג'ון.
מייקל ג'קסון.
או לדרטי ג'ון או למייקל ג'קסון. שאלתי את שירה, אם הוא היה כזה פדופיל, אז איך הוא לא עשה לו את הנברלנד שלו? אז היא אמרה, מה זאת אומרת הוא לא עשה את הנברלנד שלו? הוא הגיע למשפחת פרו, ושם בתוך המשפחה הזו, עם שתי בנות, הייתה לו התנהלות לא ראויה. זאת אומרת, זה היה הנברלנד שלו, הוא לא היה צריך לבנות את זה, מי הכניסה אותו פנימה. כל דבר שקורה בסדרה הזאת, פתאום זה מרפרר ליצירה אחרת שראינו, זה הזכיר לי קצת את דרטי ג'ון. ונגיד הקטע הזה שחוקרים את דילן פרו 9 פעמים, לוקחים ילדה,
בת 7,
וחוקרים אותה 9 פעמים על פגיעה מינית שהיא עברה. זה הדבר הכי פסול שאפשר לעשות לנפגעת, או למישהי שנחשד שהיא נפגעת. זה הרי נורא והיום, וזה מתחבר פתאום ל-unbelievable, ולענייני הגרסאות שם. זה דבר אחד. דבר שני שעלה לי בצפייה הזאת, זה קצת על cancel culture. הרי ברגע שרואים את הסדרה הזו, והיא לא מותירה שום מקום לספק, לפחות לדעתי, לגבי ההתנהלות של וודי אלן, הוא היה צריך להיות בכלא מ-93. רוצה לשמוע את הסרטים הטובים שהוא עשה מ-93, זה לא תקופת הזוהר הגדולה שלו, כן?
כן.
אוקיי, אני מקריא לך, ככה, סרטים שהיינו מפסידים אם וודי אלן היה בכלא, והיו נמנעים מאיתנו כחברה, כתרבות, כן? תעלומת רצח במנהטן, קליעים מעל ברודווי, אפרודיטה הגדולה, כולם אומרים אני אוהב אותך, לפרק את הארי, נקודת מפגש, ויקי קריסטינה ברצלונה, חצות בפריז, יסמין הכחולה. יש פה גם 3 פרסי אוסקר לשחקניות, ועוד פרס אוסקר לתסריט שמתחבאים בפנים. כולל זה שקייט בלנשט אומרת שאף אחד לא יודע לכתוב דמויות נשיות כמו וודי אלן. אנחנו משחקים ב-What If Cancel Culture, סבבה?
כן.
האם האנושות היא מקום טוב יותר כשהיצירות האלה אינן זמינות, לא קיימות, לא נעשו מעולם, או שצפייה בהן אינה לגיטימית, ונעשה צדק לדילן פרו, או להפך, אנחנו מעדיפים את הפגיעה האחת, אנחנו מוכנים להעלים ממנה עין כדי לקבל את זה.
אתה שואל אותי באמת?
אני שואל אותך באמת, כי לגבי עמוס עוז לא ידעת להגיד לי.
אבל פה אני יודעת להגיד ללא עוררין.
למה?
שברור לי לחלוטין שהחיים חזקים יותר מהאומנות, כמו שאמרה נועה קולר בסוף השבוע האחרון.
כן, וזה גם מתקשר.
בשערוריה הקודמת, המתקשרת, כן. ברור, חיים של ילדה אחת קטנה ממש לא שווים שורה של סרטים, טובים ככל שיהיו.
אוקיי, אני מסכים איתך, יש בינינו הסכמה. אני דווקא רוצה לחזור למשהו שאומר עיתונאי מהניו יורק טיימס, שמתראיין בסרט, ואומר, אני גדול המעריצים של וודי אלן. עכשיו, אני לא גדול המעריצים של וודי אלן, אני חושב שוודי אלן הוא במאי מעולה, ותסריטאי מבריק, ושחקן מצוין. יותר משאני אוהב את היצירות שלו, אני חושב שהוא גייטווי. זאת אומרת, הוא היה דרך בשבילי, נגיד, להכיר את גודר, ולהכיר את פליני, ולהכיר את ברגמן, ולקרוא פילוסופיה, והוא הביא ברומן שלי, תן לי את מרשל מקלואן, ופתאום אתה רוצה לדעת מי זה המרשל מקלואן הזה, ואז המדיום הוא המסר. זאת אומרת, וודי אלן הוא דרכו, הוא מין עוצר כזה, להרבה מאוד אינטלקט. וזו החשיבות של וודי אלן בחיים שלי. אבל אחרי שראיתי את הסרט הזה, ואומר את זה עיתונאי, אחרי שהוא סיקר את הפרשייה בזמן אמת, אומר אחר כך, זה לא שאיך החלטתי להטיל חרם על סרטיו של וודי אלן. אני פשוט לא יכול. אני לא יכול, כמו שאני לא יכול יותר לשמוע את Human Nature של מייקל ג'קסון. אני לא יכול.
יש לי סרטן. אני גם מכור לפורנו. אין קשר בין הדברים, אבל ככה אם פותחים כבר את הלב, אולי יש איזה טעות באבחון. כאילו, אתם תקרו שוב פעם.
נעים מאוד, אני מיכל.
אני הולכת ללמד אותך את הדבר הכי חשוב לכל הסרטן.
אני אשמור על אופטימיות.
לנשום עמוק.
גילי, בואי נעשה רשימת מלאי של מה היה לנו. התחלנו עם אלימות במשפחה. המשכנו עם אלימות מינית. עברנו לאיידס ומוות. בואי נחתוך לקצת סרטן.
יאללה.
כדי לפתוח את הסיבוב המהיר, אנחנו מדברים על הסדרה למה מי מת, שמהיום זמינה לצופי יס, וסטינג קוראים לשירות הסטרימינג.
סטינג טיווי, כן.
כן. סדרה של אייל אלטוויל, יוגב יפת, ושראל פיטרמן, על שני חולי סרטן.
חברה לך צעירים במחלקה האונקולוגית.
כן, אורי עטיה וליה קורנובסקי, שנפגשים במחלקה האונקולוגית, ומתחיל ביניהם רומן. אני ראיתי את שני הפרקים הראשונים, שאלה הם שני הפרקים שהותרו לצפייה.
שחררו לך.
ואני כזה חצי אהבתי.
וואלה.
כן.
כאילו לא נעים לך להגיד שאתה לא אוהב, כי זה על סרטן?
לא. לא. קודם כל, כי אני אוהב את הבמה, יוגב יפת, שהוא בן זוגה של גיא ברגורביץ' ועשה איתה מלא מערכונים כאלה אינטרנטיים, כמו שאומרים פעם, ויראליים, והיה מאוד מוצלח בעיניי. וגם, אני חושב שבין עטיה לקורנובסקי יש כימיה מאוד מוצלחת, והסצנות ביניהן הן מאוד יפות.
אוקיי, אז איפה לא?
כן, קצת היה נדמה לי שמישהו נורא היה לו חשוב להגיד, תראו, קומדיה על סרטן. עכשיו גם אנחנו מכירים כבר את מזל סרטן, The C-Word,
כן.
עם הולי הנטר. וגם הייתה סדרת מערכונים לפני 3 שנים, לדעתי, לפני 3 שנות, בארץ נהדרת, שלשאול יש סרטן.
אנו, ברור.
בעיניי, שתי היצירות האלה, ואני קורא לסדרת המערכונים שאול יצירה, כן?
ברור, כי היא הייתה מעולה, זו הייתה סדרה מעולה.
בדיוק. ואני חושב שהם הצליחו לתפוס את המורכבות של מצד אחד הומור וחיים וחדוות החיים, ומצד שני אימת המוות, באופן שהוא יותר הומוגני נקרא לזה. כי פה יותר מדי סיטואציות הרגשתי שמישהו מאוד מאוהב בעזרה הזאת של הומור שחור של סרטן, סיטואציות שלא היית מצפה לו.
למשל?
למשל בחדר ההמתנה לרופא במחלקה האונקולוגית. בואו נספר עכשיו בדיחות שחורות כאילו... זה פעם ראשונה שאנשים חולים בסרטן נפגשים ומתחילים לצחוק על מה שיש להן. נגיד, יש הברקה מאוד יפה בעיניי של קבוצת התמיכה של חולות סרטן שם, קוראים השדות, אז זה ככה העלה לי חיוך על הפנים. אבל אז בפגישה ביניהן, הן אמורות להיפגש כבר כמה שנים, ויש להן כבר את הדינמיקה שלהן, ואת הכימיה המיוחדת שלהן, אבל אנחנו רואים את זה כאילו זו הפגישה הראשונה שלהן.
כל אחת שולפת את התותח הכבד שהיא כבר כזה נסחה וזה, ועובד לה?
ולי זה פחות עבד, הסיפור הזה. שוב, ראיתי רק 2 פרקים ראשונים, ואני לא יודע כמה אפשר, לטוב ולרע, להסיק משני פרקים ראשונים. הרבה פעמים אנחנו אומרים את זה דווקא על סדרות שהפרק הראשון פצצה, אבל אחר כך הן מתפיידות לאיתן, עד הקריסה הבלתי נמנעת הטוטלית עם פרק הסיום שאיש אינו רואה. נגיד...
מה אתה מדבר, למען השם?
לא, סתם, נגיד בלק ספייס. מה קורה עם זה?
לא, זה הלך וגבה ממש מהפרק השני.
טהרן, את יודעת מה קרה בסוף?
אני יודעת מה קרה בסוף, ואני לא אקבל את הביקורת הזאת, כי ידעתי, היא עדיין הייתה טובה. עם כל הרגעים שאמרת עצמך, נו באמת, עדיין הייתה טובה. אבל כן, אני מבינה מה אתה אומר, מה היא עושה פרצוף שם.
שעת נעילה, את יודעת מה קרה בסוף?
פחות.
נגמרה המלחמה.
טוב, אז אתה ראית את למה מי מת, ואני קראתי ספר מצוין.
כן, שנקרא, זו החלוקה בינינו.
שנקרא אריה, כן. ספר של סופרת קנדית איראנית ששמה נזנין הובזר.
שיט. את יודעת למה אני אומר שיט?
למה?
כי חשבתי שזה כבר הספר הבא של ג'ורג' אר אר מרטין בסדרת שיר של קרח ושל אש.
אריה.
אריה, על אריה סטארק, סוף סוף.
אז מסתבר שאריה זה הכינוי האיראני לאדם איראני. שם של בן שניתן לתינוקת עבודה שבאמת נזרקה ברחוב, נמצאה וגדלה ברחובות איראן בשנים שלפני המהפכה. בעצם הספר נגמר כשהמהפכה מתחילה, ואריה אז בתחילת שנות ה-30 שלה, זה מין אפוס רחב יריעה שמרגרט אטווד התייחסה אליו כאל דוקטור ז'יוואגו של איראן. כן, נזנין הובזר היא בפני עצמה סיפור מעניין, יצא לי ושמחתי לראיין אותה בזום לפני כמה שבועות, זה התפרסם בטח בקרוב בעיתון.
יואו, היא ממש כמו הג'ודוקה האיראני שהגיעה לגרנד פרי בישראל.
תשמע, זה כאילו היא הייתה בת 5 כשהמשפחה שלה ברחה מאיראן באיזה מבצע תחת אש, כאילו מטוס שאמרי ברגע האחרון כשאיראק תקפה את איראן בשנות ה-80. יש לה סיפור מאוד מעניין, אבל עזוב את הסיפור, באמת, מדובר בספר יפה יפה, הוא גורם לך להבין בצורה מאוד עמוקה ומורכבת את כל הסיבות שהביאו למהפכה בסופו של דבר, והוא גם מסרטט גיבורה שהיא באמת לא דמות שאתה נתקל בה כל יום בספרות. לכו קנו וקראו את אריה.
אני בעד. בואי נסיים בקצת אווירת בן שלו. מתאים לך?
תמיד מתאים לי.
כן, אז ככה. לפני כמה ימים בן כתב על אלבום המחווה שהפיק ריה מוכיח לאהוד בנאי והפליטים. בעיניי אלבום הרוק הישראלי הטוב אי פעם.
באמת?
כן. אלבום הרוק הישראלי האולטימטיבי. כאילו רוק ישראלי זו כללה, נכון?
כן.
אבל כששומעים את אהוד בנאי והפליטים, פתאום הוא הופך לברכה.
סליחה, אמרתי כן באופן אוטומטי, אני ממש לא מסכימה. סליחה, נרשמה עכשיו ההסתייגות שלי. בבקשה, תמשיך.
אני רוצה להגיד שהמושג רוק ישראלי זה גם כששומעים, נגיד, באולפן איזה שיר, ואז אומרים, איך זה... נשמע יותר מדי רוק ישראלי. הבנת למה אני מתכוון? זה כזה. אבל אהוד בנאי והפליטים שובר את זה, בסדר? גם סימנים של חולשה של ברי סחרוף שובר את זה, וגם הקסטה של נסע מקבעת שוברת את זה. גם יש עוד אלבומי רוק ישראלים טובים. אני נתתי פה
שלושה קלישאות. אפילו מפלצות התהילה של השינה.
כן, בסדר, יופי, נתנו פה את כל הקלישאות. מה שאני רוצה להגיד זה שהנגיעה המחודשת של ריה מוכיח במאסטרפיס הזה, טיפה מיותרת. בן שלו כתב בצדק שהוא נורא הולך על בטוח. גם בזמרים שהוא מארח, שהם כולם מאוד מוכרים, כמו אסף אונדורסקי מכירה, ברי סחרוף מכירה,
שלום, כן.
קורין הלל מכירה, הלך על בטוח. וגם הטיפול האלקטרוני שהשירים זוכים לו הוא טיפה בנאלי. והטיפול הזה של ריה מוכיח קצת גם מתחבר לי לזה שבכל תקופת הקורונה, כמעט ולא יוצאת מוזיקה ישראלית מקורית, כן יוצאים כל הזמן פרויקטים של מוזיקה עברית מחודשת, נכון?
כן.
עבודה עברית all over and over and over again.
כן.
אבל הנה האבל שחיכית לו, נכון?
כן, חיכיתי, המתנתי.
אז זוכרת את האסף עמדורסקי הזה מקודם?
איזה אסף עמדורסקי? זה שלא הסכים לבוא אלינו להתארח?
הוא לא הסכים, היה לו לוז צפוף.
בוא, בסדר.
בסדר, יש לו לוז צפוף, אבל זה לא אומר, אבל לא ננטור לו טינה, כי הוא, לעומת זאת, הוציא אלבום רמיקסים.
אפשר לנטור לו טיפה, טיפה, טיפה?
הנה, נטרת. עמדורסקי הוציא אלבום רמיקסים, ובמקום ללכת על בטוח, הוא דווקא פיזר את הערוצים של השירים שלו, של מה שהוא מצא, לרגל, לא לרגל, אבל לקראת יום ההולדת ה-50 שלו, נתן אותם את הערוצים, כל מיני מפיקים צעירים, נגיד נמרוד קציר ויוג, או לילי האז, או רייס קינדר שהוא פחות צעיר, אבל עדיין מאוד מעניין, ובין היתר ורד אקסס, ונתן להם ואמר להם, תעשו מה שאתם רוצים עם השירים שלי. מה שבא לכם, ומתוך הקולקציה הזאת שיש הרבה דברים מרשימים, נגיד רמיקס יפה של יותם אבני, וגם כל השמות שהזכרתי קודם עושים עבודה מצוינת, ויש רמיקס של זוי פולנסקי, ידידת הפוד,
כן.
ויש גם רמיקס מאוד 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 יפה של אבישג כהן רודריגז, לרכבת לצפון.
די.
כן, סייטו משהו מדהים, אני חושב שאיתו נסגור את התוכנית, וזה משהו שאצלי לפחות בבית, כבר בלופ, כל הזמן שומעים את הטן-טן-טן-טן-טן-טן-טן.
בנימה אישית, אסף, אנחנו מחכים לך, בוא.
תבוא מתי שאתה רוצה.
תבוא, אנחנו פנויים בשבילך.
כן, יום אחר, מה רע? בואי נזכיר לכולם שבריטני ישודר השבוע, נכון?
נכון.
גם בעוד, גם ב-YES, גם בכל מקום. אז אל תפספסו גם אותה. אוי, זו תוכנית מדכאת היום. תכרת לצפון.